בסדר, זה עובד? טוב, אנחנו בקורס צדיהי סעיף ו. אומר המחבר, לא ישן עימה במיטה, אפילו כל אחד בבגדו, ואין נגעין זה בזה. אומר הרמ"א, ואפילו יש לכל אחד מצע בפני עצמו, ואפילו אם שוכבים, וזה כתוב פה בית יוסף, זה לא כרבינו ירוחם, כי רבינו ירוחם כן מתיר, אם כל אחד יש לו את המצע, את הסדינים בפני עצמו, ואפילו אם שוכבים בשתי מיטות, והמיטות נגועות זו בזו, אסור. אז הדין הזה שלא ישן עימה במיטה, אפילו כל אחד בבגדו, זה הגמרא, הגמרא בשבת מביאה פסוק, איך כתוב שם, ואת אשת רעהו לא תימא, ואל אישה נידה לא קרב, משהו כזה. הגמרא משווה בין אישה נידה לבין אשת רעהו, בין אשת איש. ומתוך ההשוואה הזאת, הגמרא מגיעה לאיסור הזה שאסור לישון איתה במיטה, הסיפור של אליהו הנביא עם אותה אישה שבעלה נפטר בחצי ימיו והכל. אז שמה הוא שואל אותה, בימי ליבונייך מה הוא אצלך? כן, בשבעת הנקיים שלך מה אתם עושים? ואז היא אמרה, אכל עימי וישן ושתה עימי וישן עימי בקירוב בשר ולא עלתה על דעתו דבר אחר. אז כן, היא סיפרה שבאמת הם כן ישנו ביחד באותה מידה, אבל בגלל שהוא כזה היה כזה צדיק וכולי, לא עלתה על דעתו דבר אחר, הוא לא חשב על תשמיש בכלל, ואז אומר לה אליהו הנביא, ברוך המקום שהרגו ושלא נשא פנים, ורואים מכאן שבאמת אסור לישון יחד איתה במיטה. עכשיו, הרמ"א באמת כותב ש... אפילו ששתי המיטות, אפילו אם שוכבים בשתי מיטות והמיטות נוגעות זו בזו, אסור. מה זה אומר שהמיטות נוגעות זו בזו? אומר המקור חיים, הפתחי תשובה מביא אותו, שכל זה רק אם המיטות ממש לגמרי נוגעות אחת בשנייה. אבל מה קורה אם המיטות, יש ביניהם איזשהו, כן, הפרש, אפילו כלשהו. ברגע שיש איזושהי הבדלה ביניהם, ככה שניכר שזה שתי מיטות, אז זה בסדר. מעיקר הדין הדבר הזה בסדר. וכך גם פוסק הרב מרדכי אליהו, רק מה שהוא כן כותב, זה שמן הראוי שהמיטות יהיו רחוקות אחת מהשנייה, עד כדי שבזמן שינה לא יגעו אחד בשני, עם הידיים. עכשיו זה לא אומר שכל אחד צריך למדוד כמה אורך היד שלו מהמיטה שלו, והיא צריכה למדוד כמה אורך היד שלה מהמיטה שלה, ואז את כל זה ביחד, ואז יצא איזה, אני יודע, מטר או מטר ומשהו. לא בזה מדובר, כשבן אדם ישן, בדרך כלל הוא ישן במיטה, באמצע. אז היד שלו קצת בולטת החוצה. אז אם אלה אני יודע 30 סנטימטר, 40 סנטימטר, משהו כזה, ראוי גם כן, לא נצרך מעיקר הדין. עכשיו, מה קורה אם זוג נמצאים באיזשהו חדר שינה בקרוון? חדר, או חדר שינה שהוא מאוד מאוד קטן. מאוד קטן וממש אי אפשר, פשוט אי אפשר. אז קודם כל חשוב לדעת מה עיקר הדין, כדי לדעת שמספיק הפרדה כלשהו. אבל אם אפילו את הדבר הזה אי אפשר לעשות, שישימו ביניהם איזשהו משהו מפסיק. איזשהו משהו מפסיק ואז יהיה בסדר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שתי מיטות שנוגעות זו בזו, הכוונה היא לפשטות שתי מיטות שהן אחת ליד השנייה, והן נוגעות אחת בשנייה. מה קורה עם שתי מיטות שהן נוגעות אחת בשנייה אבל לאורך? במצב שכזה. אז הפתחי תשובה מתייחס לזה, תסתכלו במקור י' א', באות י' א' הפתחי תשובה, הוא אומר פה, עיין בספר מקור חיים שכתב דמלשון המורדכי, שממנו הוציא הרב, הרי מה הדבר זה, משמע דווקא אם רגלי המיטות נוגעים זו בזו אסור, דאז שוכב האיש והאישה פנים נגד פנים, ויכולים להסתכל זה בזו, ויכול לבוא לידי הרגל דבר. מה שאין כן, אם ראש המיטה נוגעת ברגלי חברתה, וכל שכן ראש המיטה בראש חברתה, שאין יכולים לראות זה פנים של זו, אז מותר. אלא זה מכל מקום הוא אומר, העולם נוהגים כסתימת לשון הרמה, זה בכל עניין שנוגעים זה בזה אסור. אבל בהפרש כלשהו בין מיטה למיטה מותר. עד כאן דברם. כן? אז טוען המקור חיים, זה הנתיבות. הוא טוען שגם אם המיטות הן לאורך, אחת אחרי השנייה, אבל הן נוגעות אחת בשנייה, אז זה אסור. כך העולם נוהגים איסור. אפילו שהם לא יכולים לראות אחד את השני, אז בין אם הם שוכבים ראש כלפי ראש, או ראש כלפי רגליים, או רגליים כלפי רגליים, עדיין הדבר הזה אסור כי המיטות נוגעות אחת בשנייה. אבל פה זה לא נגמר, תראו מה שכותב כאן הפתחי תשובה עצמו, אני מדלג שורה וחצי, אומר, ולי נראה, דהרמה לא אמר דבר זה, אלא דווקא במיטות שלהם, שלא היה מוקף בנסרים למעלה, כמו שמשמע לב סימן קופצדי, ואז, כשהיו המיטות נוגעות זו בזו, היה נראה כמיטה אחת ארוכה. אבל במיטות שלנו עשויים כתיבה מוקף בנסרים למעלה, מותר. זאת אומרת, המיטות שעליהם, המיטות שעליהם דיברו האחרונים, או עליהם דיבר הרמה, זה מיטות כאלה שלא היה להם איזשהו, לא היה להם דופן, אלא זה רק המיטה. ואז ברגע שאתה שם שתי מיטות שהן נוגעות אחת בשנייה, לאורך, זה נראה כמו מיטה אחת ארוכה. לכן זה בעיה. אבל אם יש משהו שמפריד בין המיטות, הוא אומר כמו המיטות שבזמנם, שהיו להם כאלה מין דפנות מסביב, אז זה בצד כזה, זה בסדר. ומכאן אנחנו לומדים. לא משנה, לא צריך שיהיה מסביב מכל הכיוונים. אלא מספיק שיש מאותו צד שאליו מחוברת המיטה השנייה, אם יש שם איזשהו, איזושהי דופן של מפרידה, זה בסדר. אוקיי? ברור? יש? טוב. עכשיו, השח מביא איזושהי כולה, כולה מוזרה, האחרונים תמהים על זה, תסתכלו בסעיף קטן י' א', בשח כתוב, לא אישה נימה במיטה, מי הוא במיטה של עץ, או של בניין, מותר עם אשתו, מותר שם עם אשתו, הוא במיטתו ואשתו במיטתה. וכן כתב המהר"ם אל שקר בתשובות, דרום פרק הדר, ישן בקילה שאיש ואשתו שם וכו'. מאוד לא מובן, מה זה הסיפור הזה? מה זה מיטה של עץ או של בניין מותר? מה זה משנה? מה, אם המיטה ממתכת אז אסור, ואם המיטה מעץ או מאבן אז זה מותר? מאוד מאוד מוזר. האחרונים ככה תמהים, למה בדיוק התכוון, למה התכוון השח? אז הסדרי טעמה בעצם מפרש, זה קצת דחוק בלשון השח, אבל מה שהוא אומר, שמיטה של עץ או של בניין, הכוונה היא באמת ששתי המיטות באמת לא נוגעות אחת בשנייה, הן לא נוגעות לגמרי אחת בשנייה, רק שיש מעליהם איזשהו וילון כזה, איזשהו מין קילה, הפריון. בסדר? יש איזשהו מין הפריון כזה מעל, מעל שתי המיטות, ופה היה מקום להחמיר אולי ולאסור ולהגיד, טוב, למרות ששתי המיטות לא נוגעת אחת בשנייה, אבל הפריון הזה כאילו מחבר אותם להיות מיטה אחת. וזה בעצם מה שאומר פה השח, שזה מותר. ושל עץ או של בניין, הכוונה היא שבמיטות מעץ או מבניין היו עושים את הפריון הזה. יש לזה קצת סיוע מהדוגמה שהוא מביא, מהגמרה בעירובן בדף סמר ג', הישן בקלעה שאיש ואשתו נמצאים שם, עליו הכתוב אומר, ואת נשי עמי תגרשו מבית הענוגיה. מה הכוונה? הכוונה היא שהפריון הזה, כן, קלעה שאיש ואשתו ישנים שם, הפריון הזה, והם נמצאים שם, ונכנס לשם בן אדם אחר. אז הוא נכנס לתוך התחום הפרטי של הבעל ואשתו, אפילו שהיא נידה כרגע, עדיין הכתוב אומר על זה, את נשי עמי תגרשו מבית הענוגיה. נו, איך בכלל מותר להם לישון שם? איך מותר להם? מכאן רואים שבאמת זה מותר. אז ככה מפרשים את זה באופן אחד. יש פירוש אחר של החיי אדם שאומר שהכוונה היא של עץ או של בניין, הכוונה היא מיטות שהן קבועות לקיר ולא מתנדנדות, קשור לספסל המתנדנד, זה עוד הלכה, אבל לא ככה פוסקים. בכל אופן, זה הנקודה, בסדר? אם המיטות...
זה ככה זה בתוך איזה מסגרת או משהו?
מה?
או זה לא?
זה הנקודה. הפריון הזה יוצר איזושהי מסגרת.
אהה.
אוקיי?
אז אם יש מסגרת גם מלמטה זה...
נכון, אז אפילו שיש מסגרת מלמטה, לא משנה מסגרת מלמטה, מסגרת מלמעלה, אם המיטות לא נוגעות אחת בשנייה ויש ביניהם איזשהו הפרש, זה בסדר. אומר הרב עובדיה יוסף, עוד כולה, מה קורה אם יש שתי מיטות שהן צמודות אחת לשנייה, אבל זה בשני גבהים שונים. כן, יש למשל את המיטות האלה שיש מיטה שנפתחת מלמטה. נכון? אז אומר עובדיה יוסף, גם זה בסדר. גם זה בסדר, אפילו שהן צמודות אחת לשנייה. בגלל שהנקודה היא שצריך שזה יהיה הקר של שתי מיטות ולא מיטה אחת. אוקיי? באותה מידה. טוב, הלאה. אומר השולחן ערוך בסעיף זין. סעיף זין. לא יסתכל אפילו בעקיבה ולא במקומות המחוסים שבה. סליחה, עוד נקודה אחת, הקערה חשובה. תסתכלו בסעיף קטן י' בפתחי תשובה. לא אישה אימה במיטה, אפילו כל אחד בבגדו, ונוגעים זה בזה, דווקא כאן הוא מעלה את השאלה. אפילו כל אחד בבגדו, צריך עיון אם מותר לשמוע כל זמר שלה. האם מותר לשמוע אישה נידה בזמן שהיא שרה? מה השאלה שלו? אומר, מאחר ובגמרא דשבת בדף י' ג' אמר מקיש אישה נידה לאשת רעהו, זה הרי המקור לדין של לישון אימה במיטה, רק בייחוד שרי. משום דעת תורה העידה סוגה בשושנים כדאיתה בסנהדרין דף למד זין. אם כן ירדה אסור, דאבשת רעהו אסור, מושמור בחוד דף כ"ד, כל באישה ערווה, וכתב הראש שם פירוש לשמוע. לכן כתבו כל הפוסקים וצריך עיון. אז זאת אומרת, השאלה היא, כשהגמרא בשבת בדף י"ג מדמה ומשווה אישה נידה לאשת רעהו, לאשת איש, עד כמה אני הולך עם ההשוואה הזאת? הרי להגיד שזה לגמרי אותו דבר, אני לא יכול. עובדה, אסור לי להתייחד עם אשת איש, מותר לי להתייחד עם אשתי בזמן שהיא נידה, נכון? מצד שני, אסור לי לישון במיטה אחת עם אשתי נידה, כמו שאסור לי לישון עם אשת איש. אז איפה אני מעביר את הגבול? עד איפה זה כן דומה, איפה זה לא דומה? והנפקמין היא לגבי לשמוע אותה שרה. לשמוע את אשתי נידה בזמן שהיא שרה. האם אני מדמה אותה לאשת איש? כן? ואני אומר כל באישה ערווה, או שלא. אני אומר, זה אחרת, זה לא בדיוק כמו אשת איש. זאת בעצם השאלה. למעשה, הפתחי תשובה נשאר בזה בצריך עיון. מה שראיתי, מרדכי אליהו כותב, זה שמלכתחילה אסור לשמוע, אסור לשמוע. אם זה שעת הדחק, אז אפשר. למשל, אני יודע מה, תינוק מתחיל לבכות, והאישה שרה לו, משהו כזה, לא צריך להשתיק אותה או משהו כזה. בסדר? אבל למשל, אומר בזמירות שבת, בזמן שהאישה נידה, אז שתשאיר יותר בשקט, ואם יש את שאר בני הבית, אז בכלל אין בעיה, כי שומעים את כולם. בסדר? טוב. הלאה. סעיף זין. לא יסתכל אפילו בהקיבה ולא במקומות המחוסים שבה. אבל מותר להסתכל בה במקומות הגלויים, אף על פי שנהנה בראייתה. עכשיו, מה זה לא יסתכל אפילו בהקיבה ולא במקומות המחוסים שבה? המקומות המחוסים שבה, הכוונה היא מקומות שהם מחוסים בכל אישה. כן? מקומות המחוסים, זאת אומרת, החלק של מהמרפק ומעלה, כן, החלק ברגל שדרכו להיות מכוסה, שאר הגוף שלה, החלק שהוא מכוסה. אז אפילו בהקיבה, מסביר הדרישה, העקב של האישה הוא לפעמים מגולה, לפעמים מכוסה. והחידוש הוא שאפילו בעקב אסור להסתכל, בגלל שלפעמים העקב מכוסה. אז אצל אשתו נידה, כמו אצל אישה אחרת, אסור לך להסתכל במקומות המכוסים שבה. אבל מותר להסתכל במקומות הגלויים, אף על פי שנהנה בראייתה, ופה זה שונה מאשת איש. באשת איש, כן, או אפילו סתם באישה פנויה. אסור לבן אדם להסתכל אפילו במקומות המגולים שבה, כן, כדי להנות מהראייה שלה. אבל באשתו נידה, כיוון שהיא תהיה מותרת לו עוד מעט, לכן מותר להסתכל במקומות המגולים שבה. מכאן עלתה שאלה גדולה, מחלוקת בין הפוסקים, לגבי כיסוי ראש. האם אישה נידה צריכה לחסות את הראש שלה בזמן נידתה או שלא? הרב מרדכי אליהו כתב בספר שלו בדרכי טהרה שאישה נידה צריכה לחסות את הראש שלה. ולמה? אם אנחנו אומרים ששיער באישה ערווה, הרי ככה ההלכה, נכון? אישה נשואה צריכה לחסות את הראש שלה, אז כשם שאתה אומר שעל שאר המקומות המכוסים אסור לגלות אותם בזמן נידתה, אז ככה גם לגבי השיער שלה, אותו דבר. ולכן הוא פוסק שאישה נידה צריכה להסתובב בבית עם כיסוי ראש בזמן נידתה. הוא אומר רק, אם היא הולכת לישון והכיסוי ראש נפל לה בזמן השינה, נו, לא נורא. לא צריך להעיר אותה כדי שהיא תשים את זה בחזרה. אבל כל עוד היא יכולה, שתקפיד על הדבר הזה. כך הוא טוען. הרב עובדיה יוסף כותב לא כך. הרב עובדיה יוסף כותב שכל מה שנאסר באישה נידה זה רק מה שהיא מכסה גם בפני בעלה. אבל דבר שבפני בעלה בדרך כלל היא לא מכסה, אלא רק בפני אנשים אחרים היא מכסה, זה לא נקרא מקומות המכוסים. אוקיי? ולכן, כיוון שבדרך כלל, לא יודע, בדרך כלל אישה נשואה לא מכסה את הראש שלה כאשר היא רק בפני בעלה, אז ממילא זה לא נקרא מקומות המכוסים לעניין נידה, ולכן היא יכולה להישאר בגילוי ראש. אוקיי? אני מביא את שתי השיטות, אני לא, אני קטן מלפסוק בעניין הזה, שתדעו שיש בדבר הזה מחלוקת.
אבל זה שכתוב בעקבה, זה אומר, לפי רב עובדיה, זה דבר שלפעמים היא...
האם לפעמים היא מכסה את זה גם בפני בעלה? אתה שואל שאלה טובה. עכשיו, השאלה היא כזאת, תראה. הפירוש אפילו בעקיבה, אני פירשתי את זה לפי הדרישה, ככה נראה שהשולחן ערוך למד את הדבר הזה. אפילו בעקיבה. יש גם פירושים אחרים. בעקיבה הכוונה היא כנגד האנקר, זאת אומרת מקום התורף. אוקיי? אבל אז זה לא אפילו.
כן, נכון.
אלא לא יסתכל בעקיבה. נכון. לפי הפירוש הזה שאפילו בעקיבה הכוונה היא ממש בעקב, אז נכון, לכאורה זה לא משמעות כמו שהרב עובדיה אומר. נכון, שאלה טובה. כן, הלאה. אומר המחבר בסעיף ח', ראוי לה שתייחד בגדים לימי נידותה, כדי שיהיו שניהם זוכרים תמיד שהיא נידה. סעיף ת' אני קורא ביחד עם ח', בקושי התירו לה להתקשט בימי נידותה, אלא כדי שלא תתגנה על בעלה. טוב, אז צריך פה לקחת פרופורציות על העניין הזה. ראוי לה שתייחד בגדים לימי נידותה, ובקושי התירו לה להתקשט בימי נידותה, הכוונה היא, ככה גמרא אומרת שמלכתחילה דרשו את הפסוק והדבה בנידתה, זאת אומרת שהיא צריכה להיות כמו מנודה, מה זה כמו מנודה? נידה הכוונה היא מורחקת. והכוונה היא שבמהלך ימי הנידה שלה, היא צריכה להיות מרוחקת מבעלה, בעלה צריך להיות מרוחק ממנה, ככה זה צריך להיות. בא רבי עקיבא ואמר, אם זה ככה, נמצאת המגנה על בעלה. אחרי שהיא תפסיק להיות נידה, אז בעלה כבר רגילה, תחפשי את החברים שלך, אני לא רוצה להיות איתך. ולכן, כן צריך לשמור על קירוב ביניהם. לכן, כשאנחנו אומרים שראוי לה שתייחד לבגדים בימי נידותה, אז הלשון של הפוסקים היא בגדים שהם פחות יפים, עד כדי כך שהמהרש"ל כתב שאם יש לה בגדים מיוחדים למי נידתה שהם מקושטים, אסור לה ללבוש אותם. התורת השלמים פה במקום חולק עליו ואומר ודאי שמותר לה ללבוש אותם. עכשיו בעצם מה הנקודה היא ש זה בא כדי למנוע מצב של חיבה שתביא לידי עבירה. זה בעצם הנקודה. וכאן אנחנו אומרים, בוא תדאג לזה שיהיה כמה שפחות סיכוי שיהיה עירור עבירה איתה. אלא מה? אם באמת זה זוג כזה שהאהבה ביניהם היא כל כך גדולה וכל כך יציבה ולא משנה מה ולא זה, אפילו שהיא תהיה ככה, עדיין הקשר יהיה נהדר ומצוין ונפלא, ורק הנקודה היא שזה יפתור את הבעיה של עירור עבירה, ניח. אבל הבעיה היא שאנחנו בני אדם, ואצל רובנו זה לא ככה. ולא רק שזה לא ככה, אלא גם הרבה מאוד פעמים, דיברנו על זה בתחילת הסימן, בימי נידתה דווקא הרבה פעמים יש הרבה מתיחויות שאין כל כך דרך איך להפיג אותם, איך לשחרר אותם, בגלל שאי אפשר, המגע הפיזי אסור, והרבה פעמים מתיחויות נשארות באוויר. ולכן בא רבי עקיבא ואמר, אם אתה תיתן לה, תגיד לה, את צריכה ללבוש את הבגדים הפחות יפים שלך בימי נידותך, ולא תיתן לה להתקשט, אז נמצאת המגנה על בעלה. רבי עקיבא אמר את זה על הדין השני, על להתקשט. אז לכן חייבים לשמור על הגבולות, כן לשמור על הגדרה כל כך יפה שאמרנו אז בשם שלום זנה, אהבה צריך, חיבה צריך להימנע, זה הנקודה, אהבה צריך אותה תמיד, גם כאשר היא נידה, ואם הבגדים האלה יפגמו בזה, אז שלא תלבש את זה, בסדר? אז לכן גם המחבר כותב, ראוי לה שתייחד, זה לא תייחד לה. ראוי, תלוי במצב. בקושי תראו לה להתקשט בימי נידתה. בסדר, אוקיי. אז שתעשה את זה בגבולות. אבל בכל אופן שתתקשט כדי שלא תתגנה על בעלה. בסדר? ברור? אוקיי. הלאה. סעיף י'. לפני סעיף י', תסתכלו פה הערה בסעיף קטן זין. סעיף קטן זין בתז. לא יסתכל אפילו בעקיבה ולא במקומות המחוסים שבה אומר התז, והעונש על זה בגמרא נדרים דווחה. סעיף קטן זין. והעונש על זה בגמרא נדרים דווחה, דהבין ליבנים שאינם מעוגנים. אוקיי. מצאתי בהגה עצמה כי ישן בשם הרב רבנו פרץ. אישה נידה יכולה לשכוב אסדיני בעלה ונזהרות מסדינים ששכב עליהם איש אחר, פן תתעבר משכבת זרע של אחר. כך כתוב ברבנו פרץ. אישה נידה יכולה לשכב על אסדינים של בעלה, אבל היא צריכה להיזהר לא לשכב על סדין ששכב עליה, ששכב עליו איש אחר. למה? שמא היא תיכנס להיריון משכבת זרע של אחר. מה הבעיה בזה? והוא שואל יותר מזה, ומה אינה חוששת פן תתעבר בנידותה משכבת זרע של בעלה ויהיה הוולד בן הנידה? כן? אז אם ככה, גם שלא תשכב על הסדין של בעלה. נכון? הרי גם כן, זה גם ולד שבא מאיסור. כרגע היא באיסור הריות על בעלה. והשיב, כיוון דאין כאן ביאת איסור, הוולד כשר לגמרי. הוולד כשר לגמרי. אין בזה אפילו פגם של בן הנידה, צריך לדעת את זה. בן של אישה נידה, אפילו אם הייתה ביאת איסור, הוא לא ממזר, חס וחלילה. הוא לא ממזר. למרות שנידה אסורה על בעלה באיסור קראת. אבל כל מה שאנחנו אומרים שהוולד ממזר, זה רק על איסורי קראת, שלכן קידושין לא תופסים. אוקיי? למשל, ביתו, אחותו, אמו, חותנתו, כל הדברים האלה. אבל אצל נידה, כיוון שקידושים כן תופסים, אבל עד לא ממזר. ואם לא הייתה ביאה של איסור, אלא התעברה על ידי זה שהיא שכבה על הסדין, ושכבת הזרע איכשהו נכנסה פנימה, אז אפילו אין פה בעיה של איזשהו פגם של בן הנידה. כלום. והוא אומר, אין כאן ביאת איסור, אבל עד כשר לגמרי, אפילו תתעבר משכבת זרע של אחר, כי הלא בן סירה כשר היה, בן סירה גם כן, אמו התעברה באמבטי, ככה כתוב בגמרא, אמא שלו התעברה באמבטיה, היא רחצה באמבטיה והייתה שם שכבת זרע, והשכבת זרע נכנסה פנימה, כמובן זה סיכוי של אחד ל... לא יודע כמה, אבל זה יכול לקרות, אלא זה משכבת זרע של אחר, כפדינן ההבחנה, וגזרה שמה יישא אחותו מאביו, כדאית ביבמות למדזיים. עד כאן לשונו, הוא עתק מספר מורי חמיזה, על ככה הבך כותב. אז מה הנקודה? למה אישה נידה צריכה להיזהר? לא לשכב על סדין של מישהו אחר? מה הבעיה? זה לא רק אישה נידה, סתם. אישה צריכה להיזהר לא לשכב על סדין שכב על איש אחר? הבעיה היא בגלל הבחנה. מה זה אומר הבחנה? הבחנה פירושו של דבר, שמה היא תתעבר מהאיש האחר, כן? שם הייתי תבר מהאיש האחר, היא תיכנס להיריון, ואז ייוולד ילד שהאבא שלו זה אותו בן אדם, האמא שלו זאת האישה הזאת, אין לו מושג שהאיש ההוא זה האבא שלו, ואז אחרי 20 שנה הוא הולך, מוצא את בחירת ליבו, כותבים הזמנה לחתונה, ומתברר שבחירת ליבו היא הבת של אותו אבא. זה הנקודה של הבחנה. כדי שלא יישא את אחותו מאביו, והוא לא יודע אפילו שזה אבא שלו. לכן שלא תתעבר. אומר פה רב קיבה איגר, שמה יישא אחותו מאביו, והם בבית שמואל לבין העזר, הוא רק מפנה לשם. מה אומר הבית שמואל? הבית שמואל מוכיח מכאן, שאישה שמתעברת באמבטי, הוא נחשב לבן שלו ולבן שלה לכל דבר ועניין. למרות שזה לא היה דרך ביאה. למרות שזה לא היה דרך ביאה, זה נפקמינה להרבה דברים, להפריה, לכל מיני זה IVF, לכל מיני דברים כאלה. דיברה באמבטי, אתה רואה שממש, זה נחשב הבן שלו. זה נחשב הבן שלו.
הזרע בא מהאיש.
נכון, בדיוק. הזרע בא מהאיש, והאישה התעברה מזה אחרי שבועיים. בסדר, באמבטי זה שייך רק אחרי יום, יומיים, וזהו. אבל לא הייתה ביאה ביניהם, עדיין הזרע נחשב שייך לאבא.
זה גם כן יוצא מזה כולה.
מה?
יוצא מזה גם שזה מותר, כאילו...
שזה מותר? כן, באופן עקרוני, זה מותר.
אם יודעים מה...
נכון, הבעיה היא רק באופן עקרוני זה מותר, רק הבעיה היא הבעיה של הבחנה. אז לכן למייס הזה אסור, צריך להיזהר מזה.
נכון, רק במצב שיודעים את ה...
מה?
אם יודעים את ה...
אתה אומר, מה קורה אם יודעים מראש מי האבא? יודעים מראש מי נתן את השכבת זרע והכל? בסדר, נכון, יכול להיות, פה באמת יכול להיות שזה אחרת. בסדר, אבל זה יסוד מאוד גדול לעניינים ההם. אוקיי, סעיף י' כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה, נידה עושה לו. חוץ ממזיגת הכוס, שאסורה למזוג הכוס בפניו, ולהניחו לפניו על השולחן, אלא אם כן תעשה שום הקר. כגון שתניחנו על השולחן ביד שמאל, או תניחנו על הקר או על הכסת, אפילו ביד ימינה. זה מלאכה אחת שאסור לה לעשות. מלאכה שנייה שאסור לה לעשות, זה סעיף י' א', אסורה להציע מיטתו בפניו, ודווקא פריסת סדינים והמכסה שהוא דרך חיבה, אבל הצעת הקרים והקשתות שהוא תורך ואינו דרך חיבה שרי, ושלא בפניו הכל מותר, אפילו יודע שהיא מצאת אותם. וג' המלאכה השלישית שאסור לה לעשות, אסורה ליצוק לו מים, לרחוץ פניו ידיו ורגליו, אפילו אינה נוגעת בו, ואפילו הם מים צוננים. אוקיי? ואז מגיע סעיף י' ג' כשם שהיא אסורה למזוג לו כך, הוא אסור למזוג לה וכו'. בעצם כל הדבר הזה זה משנה מסכת כתובות. המשנה מסכת כתובות אומרת שכל מלאכות שאישה עושה לבעלה, נידה עושה לו. כן? נידה עושה לבעלה את כל המלאכות שאישה רגילה עושה לבעלה, חוץ משלושת המלאכות האלה, מזיגת הכוס, הצעת המיטה והרחצת פניו ידיו ורגליו. למה? כי שלושת המלאכות האלה אלה מלאכות שיש בהן חיבה. יש בהן חיבה יתרה, ואנחנו לא רוצים להביא לידי קירוב יותר מדי בין שניהם. אוקיי? זה מה שכתוב במשנה. עכשיו השאלה היא, מה זה כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה נידה עושה לו? פשיטה, למה לא? למה לא? למה שהיא לא תעשה? במה אישה נידה שונה מכל אישה אחרת? בסדר, אז אסור לה לגעת בו, אז היא לא תיגע בו. אבל מה העניין? אז באמת, באמת מה שהאחרונים כותבים, מה שהאחרונים כותבים, זה שמה שאנחנו אומרים שנידה עושה לו, רגע אחד, לא, סליחה, סליחה, סליחה. לא, אני הרבבתי את זה עם משהו אחר. הרבבתי את זה עם משהו אחר. לא, לא, לא. שאלה שאותה אני רציתי להביא, זה הבית יוסף ששואל על חולה. זה בסעיף י' ד' ו'. לא, נניח לזה עכשיו, בסדר? כתוב כאן ככה, כל מלאכות שאישה עושה לבעלה, נידה עושה לו, חוץ משלושת אלה. בואו נתחיל לראות אותם אחד לאחד. המלאכה הראשונה שאסור לה לעשות זה מזיגת הכוס. מזיגת הכוס שאסורה למזוג הכוס בפניו ולהניחו לפניו על השולחן. יש פה בעצם שני דברים. עכשיו צריך לדעת, מה זה מזיגת הכוס? מזיגת הכוס, אנחנו היום, כשאני אומר למישהו למזוג לי כוס, תמזוג לי כוס מים בבקשה, אז הכוונה הוא לוקח את הבקבוק ומוזג. המזיגה שעליה מדובר בזמן חז"ל, למזוג זה מלשון למזג. היו לוקחים יין ומערבבים אותו במים, ממזגים אותו. אז בעצם מה שכתוב כאן זה שאסורה למזוג הכוס בפניו ולהניחו לפניו. שני דברים, גם למזוג את הכוס בפניו וגם להניח אותה בפניו במקום הרגיל על השולחן. אלא אם כן תעשה שום עקר, כגון שהיא תניח את זה על השולחן ביד שמאל, או שהיא תשים את זה במקום אחר, על הקר או על הכסת, אפילו ביד ימין, ביד הרגילה שלה. צריך לעשות איזשהו עקר. משמע כאן בשולחן ערוך, שמה שנאסר זה רק אם היא עושה את שני הדברים האלה בפניו. זאת אומרת, גם מוזגת את הכוס בפניו, וגם מניחה אותו בפניו. יותר מדויק, זה משמע בשולחן ערוך והרמה. כי בשולחן ערוך כתוב, תסתכלו טוב, חוץ ממזיגת הכוס שאסורה למזוג הכוס ולהניחו לפניו על השולחן. המילה בפניו, הרמ"א מוסיף, נכון? הרמ"א מוסיף את זה. זאת אומרת, הרמ"א טוען שרק אם שתי המלאכות האלה נעשות בפני הבעל, זה מה שנאסר. אבל לפי השולחן ערוך זה לא מוכח. ובאמת הבח כותב שמה שנאסר זה אפילו אם המזיגה לא הייתה בפניו, אלא רק ההנחה הייתה בפניו. כל וחומר, אם הוא יודע שהאישה מזגה לו את הכוס, הוא יודע שהיא מזגה לו את הכוס במטבח, ועכשיו ועכשיו היא מביאה את זה ומניחה את זה לפניו, אומר רבך, זה אסור. ובאמת כך פוסק מרדכי אליהו. אנחנו מחמירים לכתחילה, שהאישה צריכה להימנע ממזיגה בפניו או מהנחה לפניו, אלא אם כן היא עושה את זה בדרך של שינוי. בסדר? אחד משני הדברים האלה אסור.
אפילו אם לא עושים את זה עם מים.
מה?
עושים שיעור
בין ה... לבנתי?
אפילו.
או, נכון. אפילו אם לא עושים את זה עם מזיגה של מים, אלא רק ממש מזיגה מכלי, גם המזיגה של ימינו, גם היא להלכה נחשבת למזיגה שנאסרת. עכשיו, זה לא לגמרי לגמרי ברור להלכה, כי תראו מה שהש"ך מביא כאן, אנחנו כבר הזכרנו את זה בפעם שעברה, נדמה לי, את החומה של הרש מאוסטרייך. תסתכלו בסעיף קטן י' ג'. כתב רבך, מצאתי כתוב בדרשות מהרש מאוסטרייך, ושלא כדין עושים הבעלי בתים שמניחים נשותיהם לישא כערות וכיוצא בהם על השולחן. מידי דהווה המזיגת הכוס, עד כאן לשונו. אז הוא טען שאסור לאישה להביא לבעל את הקערה המיוחדת שלו ולשים לו על השולחן. אז יש פה כבר שתי חומרות. חומרה אחת זה שאפילו שרק ההנחה נעשתה בפניו, זה אסור. חומרה שנייה זה שאפילו זה בכלל לא מזיגת כוס, אלא זה פשוט להגיש לו אוכל. גם זה אסור. אין, אתם מבינים? מהרגע שאשתך נידה, אתה צריך להביא לעצמך את האוכל. או שהיא תשים לך את זה בקצה של השולחן, או באיזשהו שינוי, וככה אתה תיקח את זה. זה חומה גדולה. אז מה אומר על זה השח? השח אומר, לא, יש דרך להינצל מהחומרה הזאת. למה? בגלל שיש כמה וכמה הגבלות לדין הזה של מזיגת הכוס. תראו, הוא אומר ככה, מי הוא? לפי מה שכתב הדעות, מה אם אני עוד בשם רב לזר ממיץ, בעל העירים, במזיגה בלא השתה, או שתה בלא מזיגה, מותר אפילו בלא שינוי, הוא עדין בקערה, דליקה אלא השתה, דשארי, אני ממשיך בשח. בסדר? אז זה כולה אחת. יש לנו את העירים שאומר שרק מזיגה ואו שתה נאסרו. בפניו הכוונה. דבר שני, וכן לפי מה שכתב הרש, בעל לדעת הרב המגיד, במזיגת יין במים דווקא אסור, אבל שאר משקים, אינה ממזיגה מן הכלי כמו שאנו עושים שם, אז הוא עדין בקערה עם קפדה. אז זה הכולה השנייה. שמה שנאסר זה דווקא למזוג להרבב יין במים. אבל אחרת זה לא נאסר בכלל. ועוד דירה הוא אומר, אפילו אם תמצא לומר, זה נתינת הקערה על השולחן, אבל כמזיגת הכוס. מכל מקום, אף במזיגת הכוס אין איסור עליו בכוס המיוחד לבעלה בלבד, דייק החיבה. אבל להביא הקערה על השולחן שכל בני הבית אוכלים מנה, אין קפדה. אבל גם שגם בעלה אוכל עם בני ביתה מאותה קערה, זה להיקח החיבה. ואך היא נקטינה, אבל להביא קערה מיוחדת לבעלה אסורה. אז באמת, אחרי כל הקולות האלה שאומר השח, אחרי כל הקולות האלה, למה שאומר השח? הרש מאוסטרייך צודק. להביא לבעלה את הקערה שמיוחדת לו, אסור, בימי זה, בימי נידה. למה זה אני חושב? אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו לא פוסקים ככה, זה, כמו שזה נראה מהדברים של הרב מרדכי אליהו, האיסור, אני לוקח אותו כדוגמה, אבל כמובן שיש הרבה פוסקים שכותבים את זה, האיסור הוא דווקא בשתייה חריפה. דווקא בשתייה חריפה. זה דבר שהוא יכול ליצור קירוב וחיבה יתרה, ולכן זה נאסר, אבל אוכל או משקאות אחרים, זה לא. אומר הרב מרדכי אליהו, בדברים אחרים, תבדקו ביניכם. תבדקו ביניכם, אם אתם חוששים שזה יביא לאיזושהי חיבה יתרה, זה יכול להיות שזה משתנה לפי הסיטואציות, לפי ה... אם זה כוס קפה או שזה כוס קולה. לא יודע. דברים כאלה, אם זה עלול להביא לחיבה יתרה, אז תימנו מזה. אבל מעיקר הדין, אין בדבר הזה איסור. בסדר? יש? אוקיי. טוב. עכשיו, אני אקפוץ לרגע אחד לסעיף י' ג' כדי להשלים את הנושא הזה. אומר פה המחבר, כשם שאסורה למזוג לו, כך הוא אסור למזוג לה. ולא עוד, אלא אפילו לשלוח לכוס של יין אסור. לא שנה כוס של ברכה, לא שנה כוס אחר, אם הוא מיוחד לה. אבל אם שותים הם מאותו הכוס, ושתיה היא הבטריו, לית לנבא. אז גם לבעל אסור למזוג לאשתו כוס, אותם כללים, כן? ואומר לא רק זה, אלא גם אסור לשלוח לכוס של יין. בגלל שבזה שאתה שולח לה במיוחד את הכוס של היין, יש בזה חיבה יתרה. ופה אומר השולחן ערוך, לא שנה כוס של ברכה, לא שנה כוס אחר, הוא מיוחד לה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד שכיח. מאוד שכיח. ברגע שעושים, עושים בבית קידוש, והבעל רוצה לשלוח, לתת לאשתו את הכוס כדי שהיא תוכל לשתות מכוס של ברכה, אם היא נידה, אסור לעשות את זה. אסור לעשות את זה. אז מה עושים במצב שכזה? אז אם זו לא משפחה יקית, כן? ואפשר, אפשר, אפשר גם שזה לא יהיה לפי הסדר, בדיוק, 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 אז פשוט מישהו אחר ישתה בינתיים, זה הכל, מעבירים זה ומישהו אחר ישתה. אבל אם זה משפחה שבה כן מקפידים, ומקפידים שמה שזה ילך לפי הסדר של הגילאים, אני יודע מה, מתארחים אצל ההורים, זוג מתארח אצל ההורים, ושם מקפידים שתמיד זה ילך לפי הסדר, והבעל ואחרי זה אשתו, והבעל הזה ואחרי זה אשתו, והבעל הזה ואחרי זה אשתו, ובצורה כזאת, אז העצה לזה היא עצה מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. אל תשלח אליה את הכוס, שהיא תעמוד לידך. היא תעמוד לידך או תשב לידך, ואז פשוט אתה שותה, גמרת לשתות, מניח את הכוס, והיא לוקחת. זה הכל. לא שלחת לה את הכוס. זה כל הסיפור. ברוב רובם של הדברים, רוב רובם של הדברים, ברגע שחושבים על זה דקה אחת מראש, פותרים את כל הבעיות. אמרתי לכם, שמעתי שיש רבנים בארצות הברית שאומרים, בפרסיה הרחקות של נידה לא נוהגות. לא נוהגות. למה? זה מביך, זה פה, זה שם. אני לא חושב שזה הכיוון הנכון, מה שפיינשטיין אומר לא ככה. זה לא הכיוון הנכון, מה פתאום? הרחקות של נידה הן גם שייכות לפרסיה. אבל מה? תהיו חכמים. פשוט תהיו חכמים, תחשבו דקה אחת קודם ותפתרו את כל הבעיה הזאת.
בסדר? מה עם לקחת מהגביה ולשים בתוך הכוסות, כאילו, לכל המשפחה?
אם אתה שם לכל המשפחה והאישה לוקחת אחד מהם, אין בעיה.
או אפילו אם הילדים לוקחים מהראשון, כאילו, נותנים תמיד לאישה, זה לא...
אין בעיה, אין בעיה. הבעיה היא לשלוח לה במיוחד. מה?
אוקיי. כי אפילו, אפילו אם כולם יודעים שהיא זאת שמקבלת את הכוס, זה בסדר. כי בעצם זה לא...
כי ברגע שהבעל מוזג לכולם, והיא ביניהם,
אפילו אם יש איזה סדר ב...
נכון, נכון, נכון. אמת.
לא מגלגים בכך שבני אדם לא יודעים שהיא נידה. כאילו, הייתה יותר סביר לשמור על זה שמשהו לא יודעים שהיא טהורה. כי כשהיא נידה, זאת אומרת שהיא יחד.
אוי, אתה אמרת נקודה מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה. בבקשה תזכירו לי את זה בפעם הבאה לגבי הנושא של הפרדת המיתות. זה ממש קשור למה שאתה אומר. בסדר? אז תזכירו לי. תודה שזה.
זה מוקלט.
מוקלט. אולי אם הוא יזכיר. זה כואב.